שלום רבותיי, היום אנחנו נעסוק בסוגיה גדולה שברור שעוד ואנחנו נמצאים עדיין בתוך המאורעות, אז אין לנו את הפרספקטיבה לראות את הדברים כהווייתם. והדברים עוד ילמדו. אבל מצד שני, עברו כבר מספר שבועות, ואולי כדאי להעיר באלף איזושהי הערה אחת, באופן מאוד כללי, מה צריך להיות היחס שלנו לכל מעשי העקירה מגוש קטיף. וזה טוב שזה בשיעור ספר אורות, ככה אנחנו בתוך התחום, למרות שזה משהו מאוד נקודתי בתוך המסגרת שלנו. אז נתחיל אולי מפרשת השבוע שקראנו. כלל גדול בידינו, שהשם של הפרשה גונס בקרבו את התמצית של כל הפרשה. הזכרנו את זה כבר מספר פעמים. שתי פרשות מתחילות כמעט באותן מילים. אלה תולדות נוח ואלה תולדות יצחק. הראשונה נקראת נוח והשנייה לא נקראת יצחק, אלא נקראת תולדות. מסקנה? שהשם של הפרשה הוא לא המילה הראשונה, השנייה, השלישית וכו' בתחילת הפרשה, אלא שמה של הפרשה כולל את התמצית הפנימית של כל הפרשה. לכן אחת הקושיות, אולי הקושייה הגדולה ביותר בעניין הזה, איך יכול להיות שפרשת מעמד הר סיני נקראת פרשת יתרו? היינו מצפים שהגילוי החד פעמי הזה של ריבונו של עולם אלינו, הפרשה הזאת תיקרא אלוקים. היה בעל ריבונו של עולם מתחיל את הפסוקים ויאמר אלוקים, ואז הפרשה תיקרא אלוקים. אז איך יכול להיות שהיא נקראת על שם הגוי, אמנם חותנו של משה, אבל סוף סוף היינו מצפים שאלוקים יהיה שמה של הפרשה. ולכן אמרנו כבר הרבה פעמים, כל שבת יש לנו משימה לנסות לזהות כיצד הפרשיות השונות שמופיעות בפרשת השבוע בעצם יונקות משורש אחד, ממוקד אחד, מיסוד אחד, מרעיון אחד, שהוא מתמצא בשמה של הפרשה. ולכן אם אנחנו קראנו את פרשת כי תצא, אז ואנחנו יודעים שלפי מונה המצוות, ודאי לפי ספר החינוך, יש בפרשה הזאת 74 מצוות. 74. איך? מה הסיבה שהפרשה הזאת נקראת כי תצא? הפרשה הזאת הייתה צריכה להיקרא משהו כמו מצוות, הקדוש ברוך הוא כביכול היה צריך להתחיל את הפסוקים, את הפרשה, ואלה המצוות אשר דיבר השם או משהו כזה, הפרשה תיקרא מצוות. חוץ מזה, סתם ככה, פשט הפסוק שבגללו כביכול הפרשה נקראת כי תצא, כי תצא להילחם על אויביך. היה צריך להיות כתוב כי תילחם. למישהו לא ברור שכשאדם נלחם אז הוא יוצא מביתו, הוא יוצא מעבודתו, הוא יוצא משגרת יומו? ברור. מה הסיבה שפרשת כי תצא נקראת כי תצא או תצא? ורק אם אנחנו שייכים לכי תצא, אז אנחנו שייכים לכי תבוא. אז ננסה טיפה להבין את השורש יצא בתורה. מה זה לצאת? הפעם הקודמת שפגשנו פרשה שנקראת על שם היציאה, את פרשת ויצא, יעקב אבינו יוצא. מה נאמר שם בפסוקים? מי שיכול לפתוח. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. התורה מגדירה את הפעולה שיעקב אבינו עושה, התורה מגדירה את הפעולה הזאת יציאה. טוב, מאיפה יעקב יוצא? מה הרקע ליציאה הזאת? הרקע ליציאה הזאת זאת הפרשה הקודמת, סוף פרשת תולדות. יעקב אבינו לוקח את הברכות מעשיו. עשיו, פרק כף זין, פסוק מם א', ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי. עשיו רוצה להרוג את יעקב, ואז ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה בני, שימו לב כאן גם לנקודה, ואתה בני שמע בקולי וקום ברך לך אל לבן אחיך רנה. וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. אז יעקב אבינו בורח מגזר דין מוות שהטיל עליו אחיו עשיו. אז התורה הייתה צריכה לקרוא לפרשה שלנו, ויברח יעקב, ולא ויצא יעקב. אבל הדבר הוא יותר תמוע. כי רבקה הולכת ליצחק, ומספרת לו שיעקב כבר בחור בוגר, וכבר הגיע הזמנו להתחתן. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, פסוק מ"ו, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה, וכו'. קום לך פדי נערם, ואז מה נאמר, אני מדלג לפסוק ה', כ"ח, פרק כ"ח, פסוק ה', וישלח יצחק את יעקב, וילך פדי נערם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה עם יעקב ועשו. אז אם כן, רבקה מבריחה את יעקב, יצחק שולח את יעקב. רבקה מבריחה את יעקב מהאיום העשווי, ויצחק שולח את יעקב להתחתן ולהקים את בית ישראל בהמשך הדרך. נו, ואז מה התוצאה של ויברח וישלח? היינו מצפים שבפרשת ויצא, הפסוק הראשון, ויברח יעקב מבאר שבע ואילך הרנה, או וישלח יצחק את יעקב מבאר שבע ואילך הרנה. אבל התורה לא קוראת לפרשת ויצא לא ויברח ולא וישלח, אלא קוראת לפרשה הזאת ויצא. ומופלא מאוד, סוף פרשת סולדות, נאמר, אחרי שיעקב שומע את דברי רבקה ואת דברי יצחק, וישמע, פסוק ז', פרק כ"ח פסוק ז', וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. יעקב, התורה מציינת, שיעקב שומע גם לאביו וגם לאמו. הוא שומע גם למה שאביו אומר לו וישלח, הוא שומע גם למה שרבקה אומרת לו ויברח. ויותר מזה, הרי לפי סדר הפסוקים מבחינה כרונולוגית, המאמר של רבקה קדם למאמר של יצחק. אז למה התורה אומרת וישמע יעקב אל אביו ואל אמו? היה צריך להיות כתוב וישמע יעקב אל אמו ואל אביו. אלא מכאן למדנו לימוד גדול מאוד, שיעקב אבינו בורח, או יותר נכון, הבריחו אותו, אבל הוא בעצם שליח, הוא נשלח. כשהוא יוצא לדרך, הוא יודע שני דברים. הוא יודע קודם כל שהוא כרגע פליט. הוא יודע קודם כל שאין לו בית. הוא יודע שגרמו לו בעל כורחו לברוח. הוא לא מחביא את הידיעה הזאת, הוא שומע לכל אמו. מצד שני, הוא מקדים לשמיעה של כל אמו את השמיעה הגדולה של אביו, שאומר לו, אתה שליח, אתה כרגע בשליחות, אתה הולך להקים את בית ישראל. עכשיו בואו נראה כיצד מגיב יעקב לעניין הזה. למדנו מכאן דבר גדול מאוד. מה זה לצאת? מה זה שורש יצא? יוד צד י' מיוד. יוד צד י' כולל שניים. כולל א', לצאת מ, ב', להוציא מתוך. שני דברים, שני מכרחים, שני באמת. אדם שיוצא מ, נפרד שזה בעל כורחו. היציאה מ, היציאה מהידוע, היציאה מהמוכר, היציאה מהקבוע. היציאה הזאת היא גורמת טלטלה עזה. זאת יציאת המחשבות, זאת יציאת הנפש, זאת יציאת הגוף. בכל סוגי היציאות. האדם פתאום נהפך מי אדם שיש לו מקום בעולם. יש לו יציבות, יש לו קביעות. מי סימן קריאה הופך לסימן שאלה. הוא יוצא מת ויברח. מצד שני, אדם אמולי, יעקב אבינו, הוא יודע שהיציאה מתפקידה להוציא מתוך. הוא לא נתקע ביציאה מת. הוא לא עכשיו כל הזמן חי בזה שישבה מה היה ומה עכשיו. עכשיו אין לי כלום, פעם אל יעקב. הוא יודע שזה שכרגע אין לו כלום, או יש לו אבל פחות מה שהיה לו, יש כאן מטרה. יש כאן איזשהו גודל שאותו צריך להוציא. יש איזושהי חומה שאליה צריך להגיע, יש כאן איזושהי התחדשות, יש כאן איזושהי עצמחה. אבל כדי שהיציאה הזאת תהיה יציאה שלמה, הוא צריך לזכור ולחיות שני ממדים. הוא צריך לחיות את היציאה והוא צריך לחיות את הלהוציא מתוך. ולכן כשהתורה מנסה להגדיר את הפעולה שיעקב אבינו עושה, התורה מגדירה אותה בצורה מדויקת. ויצא יעקב. הוא גם בורח וגם שליח. הוא שניהם ביחס. הוא לא רק בורח ולא רק שליח. הוא לא מסתכל רק בממד הטבעי על החיים, ואז הוא נתקע במסכנות שהוא בורח, או יותר נכון הוא מוברח. ומצד שני, הוא לא בורח אל איזשהו ממד רוחני מופשט שמתנתק מהמצב הנפשי המעשי שבו הוא נמצא כרגע. הוא גם בורח וגם שליח. עכשיו בואו נראה כיצד יעקב אבינו מגיב. איך הוא מגיב ליציאה? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. שלב א', פרק ו', פסוק י"א, פרק כ"ח, פסוק י"א. ויפגע במקום וילד שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויעש למרשותיו וישקע במקום. הפסוק הזה הוא פסוק מזעזע. כל לשון פגיעה אומר חז"ל, לשון פתאום. פתאום. ויפגע פתאום. פתאומיות, לא צפוי. ויפגע במקום. אדם הולך ברחוב, פוגע בו כדור. הוא לא תכנן שהכדור הזה שבעטו כרגע הילדים יפגע בו. אבל הוא פוגע בו. לאב יש בפגע בגללות חד ושלום, שלא נדע. אדם הולך ברחוב, פיגוע. שורש פגע בעברית, זה לשון הפתעה, זה פתאומיות, זה בלתי צפוי. יעקב אבינו הולך. לאן הוא הולך? בואו נשתמש עכשיו במילים בורח. יעקב אבינו בורח מעשיו. לאן הוא הולך? אין לו בית, אין לו משפחה, אין לו פרנסה, אין לו כלום. הוא יודע שהוא שליח, אבל הוא כרגע במעמד הטבעי בורח. לאן הוא הולך? הוא לא יודע. ולכן ויפגע במקום, אנחנו כרגע יועצים בשלטם של פסוקים, ויפגע במקום, איזה מקום? המקום שלו הוא הגיע. למה הוא הגיע שם? למה הוא הגיע לשם? ולמה הוא עצר שם? ולמה הוא הלך לישון שם? וילן שם כיבה השמש. פשוט, השמש שקעה, חושך בחוץ, הוא לא יכול פיזית להמשיך ללכת, הוא גם לא יודע לאן ללכת, אבל פיזית הוא לא יכול. אז הוא חייב לעצור במקום. חז"ל לימדו אותנו במקום, והמקום. זה המקום הידוע, זה לא מקום רגיל המקום הזה. זה המקום האלוקי שזה השם יתגלה דרכו מאז בריאת העולם ועד סופו. זה נכון. אני יודע שהוא שליח, אבל הפסוק באופן פשוט, ויגע במקום וילם שם גבעה השמש. וכל אבינו פשוט מתחיל לברוח, עוצר במקום שהחושך שוקע, ומנסה לשים את הראש כמה שהוא יכול. ויקח מאבני המקום, אין שמיכה, אין קרי, אין כלום. ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותיו, וישכב במקום עוד. השלב הראשון שהתורה מתארת וחשוב לה לתאר, הוא שיעקב אבינו לא שכח שהוא כרגע בורח. הנה, הפסוק הזה מתאר את מימד הבריחה. אדם יוצא ממקום ידוע, הכל יציג, אלא בלתי ידוע, הכל מתערער לו, והוא מוצא את עצמו פתאום באיזשהו מקום. הייתי השבת עם אנשי גוש קטיף, בעיר אשקלון. דיברנו על הסודות האלה. פתאום מצאתם את עצמכם במלון הזה. פשוט תכנן שככה יהיה. שככה יקרה. ויפגע במקום ושם קיבה השמש. פשוטם של דברים. אבל, מה קורה לאדם? מה היה קורה לאדם רגיל? או לאדם שהוא שייך אל החיים רק בממד הבריחה? כשהוא הולך לישון, אולי הוא מסוגל להירדם. הוא היה חושב את המחשבות הכי טבעיות, הכי אנושיות, הכי פשוטות. מה יהיה איתי? מי אני מחר בבוקר? למה אני קם מחר בבוקר? אולי אוכל להירדם מתוקף המחשבות האלה. מוצמד המחשבות האלה. אבל ליעקב אבינו זה לא מה שקורה. מיד אחרי ויפגע במקום, מיד והיה חלום. יעקב אבינו חולה. יעקב אבינו שייך לחלום. ידוע ש... עשו מחקרים גדולים, ארוכים, במעבדת השינה, מעבדת סנקר, הם גילו שיש ארבעה שלבים בשינה. בשלב הרביעי, אדם צריך להגיע לעומק שינה, שלב ארבע זה נקרא, עומק שינה כזה כדי שהוא יוכל לחלום. ואמר לי מישהו השבת, מישהו נאמר לי מנסינה. יותר מזה, שהשלב הרביעי הוא לא רק שלב החלימה, אלא השלב הרביעי הוא השלב שאתה חולם ואתה מכין את עצמך לחלום הבא. זה חלום בריבוע של הפסוק. וידוע שחלום זאת החלמה. אדם שחי רק במציאות הטבעית ושופט את המציאות הטבעית רק על פי התחושות שלו.
הרגשות שלו. על פי השכל הרציונלי שלו, שמבין את הדברים ברמה שלו, האדם הזה אין לו עתיד. הוא מיואש. הוא פשוט בהתמוטטות מוחלטת. כי לא נשאר כלום, נקודת המשען שעליה הוא עומד, איננה. החלום הוא החלמה. אדם ששופט את החיים רק על פי מה שנראה כלפי חוץ, רק על פי המעשים, או רק, או רק על פי השכל העליוני, לא יוכל להתקדם. עם ישראל, אומר הרב אורות הקודש, הוא עם חולם. היינו כחולמים, ותחזנה עינינו בשופע לציון. אנחנו עם שחוזר חזיונות גדולים, לא, לא דמיון תחתון של פרויקט, שבא מכל, מהמקום הכי נמוך שבנפש האדם, שהוא הרצון לממש את התשוקות הנסתרות של האדם שלא נעים שהם יופיעו במציאות, אז הם מתפרסות בחלום. לא דובר על חלום כזה. לא על דמיון תחתון, מדובר על דמיון עליון. על החלום הנבואי, על החלום האלוקי שמופיע דרך הנביאים, דרך התורה. על החלום הזה מדובר. אז מתוך שיעקב אבינו פוגע, הוא חולם, הוא מתחיל להחליף. הוא זוכר שלמרות שכרגע הוא בורח, הוא בעצם שליח. זה תפקיד גדול מאוד כאן. וישכב במקום ההוא ויחלום. קודם כל הוא נרדם. בית כנראה הוא נרדם עמוק. גדול. הוא נרדם עמוק. ג' הוא חלם. הוא מתחיל להחלים. הוא מתחיל לעבור תהליך החלמה. ויחלום. ומה הוא רואה בחלום? הוא רואה בדיוק את החיים שלך. הוא רואה בדיוק את כל תפיסת התורה על רגל אחת. והחלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוקי אביך, אלוקי יצחק וכו', כי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הבטחת ארץ והבטחת הזה וכו'. והוא חולל בדיוק את המציאות שלו, שהחיים שלנו בעולם הזה הם סולם. והסולם הזה מוצב ארצה, הוא בארץ, הוא בטבע. נשתמש במושגים שלנו, ויברח, קום ברח. אבל הסולם הזה ראשו מגיע השמיימה. הוא שליח, יש פה שליחות. ולאורך הסולם הזה עולים ויורדים מלאכי אלוהים. יש מצבים של עלייה, יש מצבים של ירידה. מה שבטוח הוא שהשם ניצב עליו. אבל מלאכי אלוקים, וזה לא פלא, תכף נראה מדוע התורה מדייקת, והנה השם ניצב עליו, לא אלוהים ניצב עליו, ומצד שני מלאכי אלוקים עולים ויורדים ולא מלאכי השם. זה מדויק. השם ניצב למעלה. השם פה מוליך את המהלכים. מאיזה שם הייתה זו? היא נפלט בינינו. יש לו מטרות. אנחנו עדיין לא מבינים ולא מודעים, אין לנו את הפרספטיבה. אבל זה שהשם ניצב עליו, זה לא אומר שמלאכי אלוהים הם נמצאים עם השם למעלה, הם עולים ויורדים. אז הוא רואה סולם מוצב ארצה, כלומר הוא יודע שהוא כרגע בורח מהמוות שהטיל עליו עשיו. מצד שני הוא יודע שהגזרה הקשה הנוראה הזאת היא בעצם איזושהי שליחות להקים את בית ישראל העתידי. אז הוא חולם בדיוק את מצבו. הוא חולם את קום ברח והוא חולם את וישלח, והוא יודע לחבר ביניהם, הוא יודע את הקשר, הוא לא מנתק. ותכף נברר את זה טיפה יותר. ובחלום הזה מובטח לו העניין שמצב עליו. מובטח העתיד. ואז ויקץ פסוק ט' ז', ויקץ יעקב משנתו. כידוע, הקצה בלשון התורה זה לא השכמה. זה אדם שפתאום באמצע הלילה יתעורר ככה וחוזר לישון. זה ויקץ, להביא ויקץ פרעה. עובדה שאחר כך, בפסוק י"ז כתוב ויקץ, בפסוק י"ח כתוב וישכם. אז הוא עדיין לא יתעורר מהשם. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה. ואנוכי לא ידעתי. חשבתי שהמקום הזה זה איזושהי גזירה של פוליטיקאים. חשבתי שהמקום הזה זה איזה רצף מאורעות היסטורי שיש בהם אשמים בממד הטבעי בלבד. אבל אני פתאום מתחיל להבין שזה לא רק אלוקים פה, זה השם. אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. אז השם הוא אלוקים, אז דבר אחד, השם המוחלט, החסד הגמור, היה עובד ויהיה, הטוב, האמת, היושר, האמת והטוב האלוקי והאופן היותר מוחלט שאין לנו בעין הסדה. השם הזה מתגלה אלינו במידת אלוקים. עסקנו בזה קצת כמו בלילה. מתגלה בממדים הטבעיים, גם בממדים הסותרים לאחד אלוקים בלשון רבים ולא אלוה, וגם במידת הדין. עכשיו אני מבין שיש כאן בית אלוקים, יש כאן בית אל. ואז בבוקר שהוא מתעורר, פסוק י"ח, וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשו. זה דבר נורא והיום שקורה. מה זה מצבה? מצבה, בלשון הקודש, זה אבן אחת. לכן גם, שנדע רק בשורות אבות, אנחנו קוראים לאותה אבן ששמים על המפרים, מצבה. מצבה זה חתיכת אבן אחת, לא לקט או אוסף אבנים, אלא אבן אחת. את אותה אבן שעליה הוא ישן, לקח את האבן אשר שם לראשותיו, הוא עושה אותה מצבה. מצבה זה בדיוק הכפילות הזאת, מצד אחד זה מצבה. זה כביכול, בממד הטבעי זה סטטי, זה מת, זה יקום ברך. מצד שני מצבה, מלשון יציבות, מלשון התייצבות. מלשון ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם? זה גם מצבה במובן השלילי וגם ניצבים והתייצבות במובן החיובי. את אותה אבן. וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, שרוב לדבר על סוגיית השמן, היום כרגע את הזמן. במשפט אחד, כדור הישראל נמשו לשמן. אתה לוקח זית, למה הם נמשו לשמן, נמשו לזית ושמן? אתה סוחט אותם ויוצא השמן. השם הוא אלוקים, אתה סוחט את הזית, זה נראה נורא והיום, זה נראה רע מאוד. אתה לוקח את הזית, את הפריאן, הזה, וסוחט אותו, כאילו, ומודד אותו. משמיד אותו אחד לשם. מה יוצא פתאום? שמן. ויצוק שמן, הוא מבין שכל המציאות שלנו כישראל זה להיות שמן. להיות בחינת השמן. ואז קורה דבר משונה מאוד. הוא קורא למקום בית אל, ואז הוא נודר נדר. וכל המפרשים הראשונים והאחרונים עסקו בשאלה המפורסמת הזאת. יעקב אבינו עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא. אדם פחות שבישראל לא היה עושה דבר כזה. הקדוש ברוך הוא. אם יהיה אלוקים ממדי, וידע במקום נדר לאמור, אם יהיה אלוקים ממדי בסוכה. הוא שמרה לי בדרך חדש, אנוכי עולה בנתן בדרך כלל בגיל ללבוש. ושבתי בשם עומד בנתבי, נגיד את זה במים שלנו. אם תהיה לי פרנסה וביטחון ושלום וכו' וכו', והיה השם לי לאלוקים. אז והיה השם לך לאלוקים. ואם לא, אם הציפיות שלך לא התממשו, ממתי האמונה בריבונו שלנו פליאה במימוש הציפיות? אלא מדויק מאוד מה שהתורה אומרת. אז עכשיו אומר יעקב אבינו, הכרתי את השם בשם הוויה. ישבתי בישיבה, את השם ועבר, הכרתי אותו בתנאים האופטימליים, הכרתי אותו בממד האמיתי שלו, כפי שהוא. הכרתי אותו במיני השם ניצב עליו, הכרתי אותו במד של שליחות. עכשיו, כשאני יוצא אל החיים, כשאני יוצא מהסדר, כשאני יוצא מהנורמליות, אז אם אני אגלה את השליחות מתוך הבריחה, אם בית ישראל יקום מתוך זה שאני צריך לברוח מגזר דין מוות שהטיל על היצע, זה מדרגה אמונית אחרת לגמרי. והיה מה שהכרתי כאשם, והיה לי לאלוקים. כלומר, יעקב אבינו בעצם, אפשר לומר, מסכם את כל היציאה שלו, בשני הרבדים גם יחד. הוא מצד אחד יודע שהוא קום ברב, הוא יודע שהוא ויקע במקום, הוא יודע שהסולם מוצב ארצה, הוא יודע שמהלכי אלוקים עולים וגם יורדים, הוא יודע את כל זה, הוא חי את כל זה, הוא לא מתנקר לזה, והוא לא מטשטש את זה. הוא נפגש עם המציאות הזאת כפשוטה של מציאות, באופן טבעי. ב', הוא יודע שבעומק המציאות הזאת, וביסוד המציאות הזאת, בשורש המציאות הזאת, בעתיד המציאות הזאת, יש כאן שליחות אדירה, אין גודל. וזה מה שמאפשר לו, בהמשך הפסוקים, כבר נגיע, כל השבע אבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, פרק כ"ט פסוק א', התוצאה של כל זה, וישא יעקב רגליו וילך ארצה מכם. יעקב נושא את הרגליים. הכי טוב, הוא מתחיל להיות יותר קל. קל לו. מה גרם לזה שמי ויצא יעקב? וישא יעקב רגליו. כי הוא חי את ויצא הכפול הזה. ומצד אחד, אני מגיע אליך, ומצד אחד, לא נתקע בבריחה. ואז אומר, איזה אומלל אני. עכשיו אבירוע, אין לי, אין לי כלום. ומצד שני, הוא לא חי באשליה שהוא שליח. כשהוא לא מתמודד עם הבעיות הטבעיות, ברמה הטבעית שהוא כרגע בורח. הוא חי את זה ביחד, כל הזמן. הוא יודע שהוא בורח, הוא יודע שבעומק הבריחה יש ריחות. זה מה שנקרא ביצר. הוא גם מוציא, הוא גם יצא מת וגם מוציא מתוך. הוא מוציא מתוך, מתוך שהוא יצא מת. הוא מבין שכל המגמה של לצאת מת זה להוציא מתוך. אבל זה שהוא רוצה להוציא מתוך, זה לא משהו שוכח מאיפה הוא יצא. הוא יודע בדיוק מאיפה הוא יצא. הוא חי בכפילות הזאת שאין בה שום סתירה. המסוגלות לומר השם הוא אלוקים, זה כל הכל. זאת המצווה הראשונה שילד בגיל בר מצווה מתחייב בה. שמע ישראל של תפילת ערבית. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. קריאת שמע. לכן נחזור אלינו. עכשיו בוא נחזור אלינו. פרשת כי תצא. ומה עוסקת פרשת כי תצא? כי תצא, בוא בפרשה עוסקת באותן 74 מצוות שהזכרנו אותן. מה הן אותן 74 מצוות? מופלא מאוד. אלה מצוות שעוסקות ביציאה מהסדר, יציאה מהנורמליות. קודם כל יציאה למלחמה. בדרך כלל אדם או עם רוצים לחיות בשלום, ואם לא בשלום לפחות באי מלחמה. אז קודם כל יש כאן יציאה מהסדר הלאומי, נקרא לזה ככה. יציאה לאומי. יוצאים למלחמה. נוסף לזה, יש כאן יציאה בתחום המשפחתי. יציאה משפחתית. פתאום אונס ומפתה, בשדה או בעיר, אדם מתחתן, חתן מתולה, פתאום ספק אם יש לה בתולים, או פתאום גירושין, או פתאום שתי נשים צרות, או פתאום אחיו נפטר, פתאום דיליבו. כל מיני מצויות כאלה של יציאה מהנורמליות, גם בדרך כלל מקים את ביתו בצורה תקינה. לא ספק בתולים, ולא אונס ומפתה, ולא גט. ולא שתי נשים צרות אחת לשנייה. זה לא מספיק. לא רק יציאה משפחתית, גם אפשר לומר יציאה חינוכית. פתאום הבן שבו הוא משקיע את כל החיים, בן סורר ומורה, הוא עדיין בן, אבל התורה קוראת לו סורר ומורה. התורה לא מסתירה את זה. אבל היא לא שוכחת שהוא קודם כל בן לפני שסורר ומורה. הוא בן. ויציאה כלכלית, אדם הולך ברחוב, מאבד אבדה, מצוות עשרת אבדה, אדם הולך לעבוד, אמור לקבל את שכרו בסוף יומו, אומר לו בעל הבית, אין לי לשלם לך. וכולי וכולי, תסתכלו את רוב המצוות המוזכרות בפרשה. רוב המצוות המוזכרות בפרשה כי תצא, אלה מצוות של יציאה מהסדר, במד הלאומי, המשפחתי, והכלכלי וכולי. נו, היינו חושבים, מה היינו חושבים? מתי התורה מדברת איתה? מתי לתורה יש מה להגיד לה? היינו חושבים, טעות. שהתורה, היא מדברת על מצב אופטימי. המצב שבו זה בחינת שם הוויה, שהכל נורמלי, שהכל הולך על פי הסדר, שהשם מופיע בצורה גלויה, אין עיכובים, אין צרות, אין בעיות, אין איסורים, אין קושיות. היינו חושבים, אולי הפרשה הזאת, הפרשה שמדברת על הנורמליות של האומה ושל האדם מישראל, היא הפרשייה שבה צריכים להופיע מספר רב של מצוות. אומרת התורה, תדע לך, להיות אדם ששייך אל המצווה, ומלא לצבתא, למצווה, להיות אדם כזה שדווקא במצבים יוצאי הדופן, דווקא במצבים הפחות נורמליים, הפחות מצופים, דווקא במצבי היציאה, כי תצא, דווקא שיש יציאה מהסדר, כפי שמראה לך אותו דבר במקומות, דווקא במצבים האלה, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה, והיה השם בלבו. זה לא סותר שיש הפרש בין השם לאלוקים, זה לא סותר שהיציאה מהסדר היא קצת קשה. אבל דווקא אין פרשה יותר מתאימה מפרשת כי תצא, שבה התורה תלמד אותנו את רובן של מצוות התורה בפרשה אחת. 74 מצוות. כי זה בדיוק העניין של המצווה. היית חושב שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק שהכל ברור? לא. הקדוש ברוך הוא מתגלה שדווקא שהכל לא ברור. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה. דווקא כשיש יציאה, כי תצא, בכל הרמות. כדי להסביר את זה קצת יותר טוב ולקשר את הדברים אלינו, אני רוצה להרחיב טיפה ממקום אחר, אבל באותו עניין ממקום אחר. אם אפשר לפתוח בפרשת ראה. וכבר הדברים התקשרו מאוד אלינו ולהערה שרצינו להעיר. פרשת ראה, הנושא הראשון בפרשה, פרשת הברכה והקללה. פרק י' ספר דברים י' פסוק כ"ו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו לצוות השם לוקחים וסרתם מן הדרך אשר אנוכים מצוות היום, ללכת אחרי אלוקים אחרים אשר לא יעד. קודם כל, יש כאן הרבה קושיות על הפרשייה הזאת. דבר ראשון, בדרך כלל מקובלנו לכאורה, שברכה וקללה, יש להם נפקא מינות מעשיות. התורה כשמדברת, נגיד בפרשת והם שמוע, אם שמוע תשמעו, אז מה? מנדדים את ארצותם בעיתו, יש שפע כלכלי וכו'. ואם לא תשמעו, חד ושלום, לעצר השם את האדמה וחרה. פרשת מחוקותיי, אם מחוקותיי תלכו, אני בית גיל. ואם חד ושלום מחוקותיי לא תלכו, זה על ידי גם. בדרך כלל אנחנו מקובלים, לכאורה, שברכה או כללה זה נפקא מינה למציאות שנגלית לנגד עינינו. פרנסה, שלום, ביטחון, שלום בית, בריאות וכו', למד הפרט ומד הכלל. זה נקרא ברכה. ההפך מכל זה חד ושלום, זה נקרא כללה. אז היינו מצפים שכשהתורה מדברת על פרשייה, כשהתורה באה לברר לנו את סוגיית הברכה והכללה, התורה תפרט, ברוך אתה פה, ברוך אתה שם, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה כלכלית, ברוך אתה ביטחונית, ברוך אתה משפחתית, ברוך, 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 ולהפך ארוך. והתורה לא מפרטת כלום. התורה אומרת שני פסוקים סך הכל פרשייה שכוללת שלושה פסוקים. מה זה ברכה? את הברכה אשר תשמעו למצוות השם, והקללה אם לא תשמעו. ואיפה הפירוט? למה התורה לא מפרטת? אנחנו מצפים שהתורה תפרט. אז אומר רש"י, שהברכה והקללה המוזכרים כאן הם בעצם הברכה והקללה המוזכרות בפרשתנו, פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. מי שיפתח פרק כף זין, נגיד מפסוק י' א', ויצא משה את העם ואמרו לאמור, אלה יעמדו לברך, אלה יעמדו על הקללה, מעט ארור האיש, חס ושלום, ארור, 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 ארור. דרך אגב, אין פה ברכה בכלל. קודם כל, ככה רש"י אומר, שהברכה והקללה האמורה בפרשת ראה, היא הברכה והקללה, לפחות הקללה שתתפרט בפרשת כי תבוא. אז במה נחשב? אז עכשיו התעצמה הקושיה. אם זה ככה, אז בואו נמתין כמה שבתות בסבלנות. נגיע לפרשת כי תבוא, ולפגוש שם את הברכות והקללות. למה צריך להקדים שלושה פסוקים? זה מיותר. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך שייכת לשון מתנה, לשון נותן, ביחס לקללה? מישהו רוצה לקבל במתנה קללה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה שייכת לשון נתינה בקללה? ג', שזה אולי מפתח, השאלה הזאת מפתח לכל ההבנה שלי, את הסוגיה הזאת. ראה אנוכי. מה זה לראות? מה שייכת ברכה וקללה לראייה? מה זה שכן ראייה? דרך אגב, או דרך אגב, גם הרב קוק נקרא הראייה. גם הרב קוק נקרא הראייה, הרואה הגדול. רבי אברהם יצחק הכהן. הוא נקרא הראייה, ומתוך שהוא רואה, אז הוא רואה לאן. זה לא מקרה שהרב נקרא רואה, הראייה. מה זה לראות? אז הפעם הקודמת שפגשנו את סוגיית הראייה, נחזור שוב פעם אחורה, שוב אחורה, פרשת וירא. בואו נפתח טיפה. וירא אליו השם, פרק י"ח, פסוק א', בראשית. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הפרשייה, פרשת נקראת פרשת וירא, על שם ההיראות של הקדוש ברוך הוא לאברהם. וירא אליו השם. השם נראה אל אברהם. פסוק ב', וישא עיניו וירא. אברהם, אבין. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. שואלים מיד חז"ל, כבר רש"י מביא את הדברים, מהו וירא וירא שני פעמים? וישא עיניו וירא, אחרי זה עוד פעם, וירא וירוץ. למה צריך שהכתוב לומר שאברהם אבינו ראה פעמיים? מה הוא וירא וירא? אומר כאן רש"י, וזה יסוד כל הסוגיה. הראשון כמשמעו. כלומר, הוירא הראשון, אברהם אבינו, ראה בעיניים טבעיות שלושה אנשים. כלומר, אם היינו עוצרים את הפסוק באמצעיתו, וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, מה הפסוק בא לומר? שאברהם אבינו יושב בבית החול כחום היום, במרחק מסוים מפתח האוהל עוברים שלושה אנשים, והוא רואה שלושה אנשים. זהו. הראשון כמשמעו, ראייה טבעית נקרא לה חושית. עדיף שנקרא לה, בשביל ההמשך, טבעית. מה הראייה השנייה? אומר רש"י, הווייר השני, לשון הבנה. ראייה שכלית. מה הוא ראה? וייר והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. הרי הולכי דרכים נקראים הולכי דרכים, כי הם הולכים בדרכים. אז למה הם עומדים? למה הם ניצבים? הם היו אמורים ללכת. אלא הבין שהם לא רוצים להטריח אותו. אז היות והוא הבין שהם כנראה לא יבואו אליו, כי לא רוצים להטריחו, אמרו, אם כן, אני צריך ללכת אליהם. וייר! וייר רוצה לקראתם. כלומר, למדנו מכאן שישנם שתי ראיות שאדם צריך לראות. ראייה ראשונה, ראייה טבעית, והממד הטבעי. תכף נפתח את זה שזה כולל גם את הראייה הגופנית, הנפשית והשכלית. וראייה שנייה, נרחיב בדברי רש"י קצת יותר, ראייה פנימית יותר. ראייה אמונית יותר. ראייה עמוקה יותר שעומדת ביסודה של הראייה הראשונה. דרך אגב, לפי ההבנה הזאת, פתרנו קושיה מפורסמת. הרי יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לרמב״ן, האם הפרשה הזאת, פרשת המלאכים, הייתה או לא הייתה. הרמב״ם אומר, מראה הנבואה, לא היה. הרמב״ן אומר, היה, שרה באמת רצה והפתה עוגות, כן, זה באמת היה במציאות. אין שום מחלוקת. הרמב״ן דיבר על הממד הטבעי, והרמב״ם דיבר על הממד הפנימי. ולכן גם הפסוק הבא, ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אנא תבוא מעל עבדך. אם אדוני זה שם חולין שאומר להם אדוני, זה הרמב"ן, זה הראייה הטבעית, כי הוא רואה כאן שלושה בני אדם, שלושה אנשים. או אדנות זה שם השם, ויאמר השם אם נא מצאתי אל תבוא מעל עבדך. גדולה הכנסת אותכם מהקבלת פני השכינה, זה שם קודש, כי הוא ראה פה הופעת השם. הוא ראה במראה פנימי. אז אם כן, למדנו מכאן דבר גדול מאוד, שכדי שהקדוש ברוך הוא ייראה אלינו, יוצא לפי זה שפסוק ב' הוא הסיבה לפסוק א'. וירא אליו השם באלוני ממרא. למה השם נראה אל אברהם? כי אברהם ראה פעמיים. אברהם ראה גם בממד הטבעי, וישא עיניו וירא ויש שלושה אנשים מצווים עליו, והוא הבין שהממד הטבעי שהוא רואה, זה עומקו, זה הממד האמוני הפנימי, וירא, וירא עושה קראתה. נחזור לפרשת ראה. מה זה ברכה? ברכה אומר נפש החיים כידוע לשון הברכה. כלומר, אחת האפשרויות, אדם שרוצה לנטוע שני עצים, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לקנות שני עצים במשתלה ולשתול שני עצים, בסדר גמור. אפשרות שנייה זה לשתול עץ אחד. ברגע שהעץ הזה גודל, הנה נגיד אחד הענפים שלו, ונגיד שזה אפשרי מבחינת טכני, הוא מושך במרכאות את הענף הזה, נגיד שזה פני הקרקע, מכניס אותו בעומק מסוים מתחת לפני האדמה, ומוציא אותו מהצד השני. זה נקרא בלשון הבוטנית הברכה. ברגע שהעץ השני כבר מתחיל לצמוח בעצמו, הוא כבר עצמאי, בא בעל העצים, או בעל העץ הראשון, מנתק, חותך בין שני העצים. ואז הענף הזה, או כאילו, מנתק פונק, הענף הזה חוזר במקורו לעץ הראשון, ויש כאן עץ שני. מה הסכנה בשלב הנתיקה? שהעץ השני לא יודע שהוא בעצם העץ הראשון. הוא לא יודע שהוא מוברח, שמקורו, שהוא מחובר לעץ הראשון. זאת הסכנה. כשאנחנו אומרים ברכו את השם המבורך, אם הוא מבורך, לא צריך לברך אותו. אם צריך לברך אותו, אז הוא לא מבורך, אלא הוא מקור הברכה. הוא מקור הברכה, הוא מקור השפע. התפקיד שלנו זה להתחבר למקור, להתברך אליו, להשתפצר אליו, להתחבר למקור שלו. אומרת התורה דבר עצום בפרשת ראה. לפני שאתה נפגש עם ההתפרטות של הברכה, במילים פשוטות, בואו נגדיר את זה ברמת העיקרון, לפני שאתה חושב שברכה או כללה זה האם הציפיות שלך התממשו או לא, לפני שאתה טועה את הטעות הזאת, תדע לך שלהיות מבורך או להיות מקולל חס ושלום, זה לא תלוי במימוש הציפיות. גם אם מימוש הציפיות, גם אם הציפיות הן ציפיות רוחניות, וגם אם עשית כל מה שאתה יכול לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא חשב אחרת, ועשה אחרת, ופעל אחרת. להיות מוברך זה לא פונקציה של התוצאות. זה לא פונקציה שאני רואה, יש לי שפע כזה וכזה וכזה. לא. להיות מוברך זה תלוי בדבר אחד. הברכה אם תשמעו בקול השם. זה הכל. זה הכל וזה הכל. זה באמת הכל. אולי נקרא עוד פעם את הפסוקים, בצורה מדויקת. את הברכה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה, מה זה להיות מבורך? אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. נקודה. מה? זהו? כן, זהו. כשהעץ השני יודע שבעצם מקורו בעץ הראשון. זאת הראייה הפנימית. והקללה חד ושלום. אם בגלל המאורעות, אם בגלל מה שקרה, אז אתה כבר לא שומע, כי אתה שופט את הכל לפי המציאות, לפי הממדים שהעיניים שלך רואות, שהרגשות שלך מרגישות, שהשכל שלך מתאים. אז אתה כבר לא מבורך, זה כללה, והכללה אחת ושלום. אם לא תשמעו, לכן ברור גם לפי זה למה התורה יכולה להשתמש בלשון נותן, בלשון מתנה. כי הברכה, עוד 5 דקות, שאלות בעזרת השם. בואו נגמור רק את המסלול. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הברכה זה עצם החיבור, זה עצם השייכות. לא תלוי בציפיות, לא תלוי אם זה מומש או לא. ולכן שייכת מתנה בכללה. כי גם המעשה שנראה אלינו כקללה, הוא חלק מתהליך ההברכה. מצד שני, זאת הראייה הפנימית, זה הווייר השני של אברהם. לשון הבנה. מצד שני, זה שהתורה אומרת שלהיות מבורך זה לא תלוי בתוצאות, זה לא אומר שכשיש תוצאות קשות בממד הטבעי כפי שאנחנו חווים אותם או מרגישים אותם או מבינים אותם, זה לא אומר שאנחנו נשכח שזה כללה. התורה מגדירה את זה כקללה. הרי מה הסכנה במה שאמרנו עד עכשיו? שאם האדם חי בהשקפה כזאת שהוא מוברח ומצד האמת זה בכלל לא תלוי בתוצאות המעשיות, הוא שליח, אז הסכנה שיכול לשכוח שהוא בעצם בורח. הוא יכול לשכוח שכרגע הוא מקולל, שכרגע זה כללה. עכשיו, כללה לא במובן שהשם מקלל אותנו, אלא במובן שהמציאות כרגע היא מציאות שלילי, היא מציאות לא טובה. ולכן, כדי שאנחנו שייכים, נהיה שייכים באמת אל הברכה, התורה אומרת, ראה, אתה צריך לראות כפול. אתה צריך מצד אחד לראות בממד הרוחני, האמוני, השורשי, היסודי, ומצד שני, אתה צריך לראות בממד הטבעי. עד רבה. דווקא אם אנחנו רוצים לחבר בין שני הממדים. אז אם אנחנו לא מכירים את הממד הטבעי שבו המציאות נמצאת, אנחנו לא נוכל לחבר אותה, את המציאות הטבעית, אל המציאות האמונית, שהיא שורש המציאות הטבעית הזאת. כי יהיה פעם. זאת הבעיה. אני רוצה לומר דברים קצת לא קלים. לא קלים. עכשיו אנחנו מדברים רק על הראייה החיצונית. רק על הווייר הראשון. ווייר כמשמעו. רק עליו היברח, עכשיו אנחנו מדברים. קום ברח. בגוש כתיף, כל המעשה הזה שנעשה, אני מדגיש עוד פעם, לא תצא כאן טוב. אנחנו מדברים על הממד החיצון. מה שקרה בגוש כתיף, היו שני חורבנות בגוש כתיף. חורבן אחד, במובן הפשוט שכולנו רואים, חורבן האדמה. אדמת קודש ארץ ישראל נחרבה. נחרבה בשתי הממדים שנצוות ישוב ארץ ישראל. גם בממד של הפרחת השממה, דרך הורבות, לצערים, וגם בממד שאין לנו ריבונות, ריבונות על ישראלית, שזה שורש המצווה. אז ארץ ישראל, חורבן ארץ ישראל, חורבן האדמה נחרבה. אבל היה חורבן שני, ואני לא יודע אם זה נכון מה שאני אומר עד הסוף, אבל מי שהיה בגוש כתיף בימים ובשבועות האחרונים, הוא חווה את החוויות, החורבניות האלה בצורה חדה ביותר. מי שלא היה, וסיפרו לו, אולי הוא לא מבין על הסוף על מה מדברים. אבל זה פלא גדול, זה לא פלא. שכל מי שמדבר איתו שהיה שם, הוא אומר את הדברים בצורה ברורה וחריפה, הרבה יותר מה שאני הולך להגיד. יש כאן חורבן שני. הוא לא חורבן האדמה. הוא חורבן הלב היהודי. יהודי מגרש יהודי. כן? והוא עושה את זה באטימות ובחוסר רגישות. שלא יספרו סיפורים, אנחנו היינו וראינו וחווינו והרגשנו. בחוסר רגישות, באטימות. רוב הציבור הישראלי היה אדיש בימים האלה. הבורסה עלתה בימי ההתנתקות ובימי הגירוש, כדי לדעת את זה.
הגיע לשיא, הגיע לשיא.
הרוב של הציבור הישראלי, גם מי שעשה את זה, גם מי שהיה אחראי לפעולה, גם מי שעשה אותה בפועל, וגם רוב הציבור הישראלי הדומה, אני מדבר כרגע על, על אותם, אותה הפקודה שקיבלו נציגי מדינת ישראל, הייתה אטימות, לא הייתה שום רגישות. היו בכיות, היו כאבים. אני אישית הייתי צריך להרגיע חיילים בוכים על הכתף שלי. היו. ודאי ש... אבל כתפיסה, כנקודת מוצא, תעתים ישראל רחמנים. אנחנו מאמינים בסגולת ישראל. כמו שאנחנו מאמינים בקדושת ארץ ישראל, בין אם אנחנו שם בין אם לא. סגולת ישראל עומדת חיה וקיימת. לאן נעלמה התכונה הבסיסית שישראל רחמנים? שישראל גומלי חסדים? עוד פעם, אנחנו מדברים רק על הוויר השני, אנחנו לא שוכרים את הוויר הראשון. קדושת ארץ ישראל זה דבר קבוע ומוחלט. סגולת ישראל זה דבר קבוע ומוחלט, ששני הדברים האלה צריכים להילמד היום ביתר סד וביתר עוז. אני רוצה להגיד יותר מזה בסוגריים. לא בסוגריים. הבנה תהליך הגאולה כראשית צמיחת גאולתנו, ומאלה המחויבות למדינה והמחויבות לצהל וכו', זה דבר שהיום צריך להעצים אותו. כי זה לא תולד בראש ממשלה או בפוליטיקאי או בשר ביטחון. זה מקורות של תורה ושל חז"ל, כיצד הופיע הגאולה, וזה ראשית צמיחת גאולתנו. צריך ללמוד את הסוגיות האלה בצורה מסודרת ויסודית ושתיים, במקורות קודש. זה לא תלוי בראש הממשלה. כל מה שאנחנו אומרים זה לא קשור לכל העקרונות האלה שכולנו, מקווה, מאמינים בהם, וזה מוחלט אצלנו, ברור. אבל כלפי חוץ, כלפי הוויר השני, אטימות, אנחנו רוצים לדעת את זה. אם אנחנו לא נדע איפה החברה הישראלית נמצאת, ואנחנו נדבר גבוה גבוה בראייה השנייה, ולא ניפגש עם הראייה הראשונה, למה הדבר דומה? הדבר דומה לאותו אדם שרוצה לטפס על סולם, והוא רוצה להגיע לשלב העשירי בסולם. הוא חושב שהוא נמצא בשלב השמיני, ובעצם הוא נמצא בשלב השני. אז הוא אומר כך, היות ואני בשלב השמיני, כי אני רואה ראייה פנימית אמונית, ואני חושב שהמציאות היא בשלב השמיני, אז אני סך הכל קופץ שלב אחד, מדלג שלב אחד. אדם שקופץ משמונה לעשר, יגיע לעשר, לא יקרה לו כלום. אבל אדם שקופץ משתיים לעשר, כשהוא חושב שהוא קופץ משמונה לעשר, מה יקרה לו בדרך? במעלה הסולם. הוא יתרסק. הוא יתמוטט. התפקיד שלנו בעת הזאת הוא אדיר. אנחנו צריכים לספר את מה שהיה בגוש קטיף, מצד הלב היהודי, מהצד הזה. לא כי אנחנו כותרים. אלא כי אנחנו מבינים שרק אם אנחנו נכיר את המציאות שהחברה הישראלית בכללה נמצאת בה, ואנחנו בגודל האמוני שלנו יודעים מה באמת קיים בחברה הישראלית, אבל אנחנו מחברים את הוויר לוויר, מחברים את המוברח לכללה, אנחנו מחברים את השליחות ליקום ברך. זה אצלנו אחד הדבר הזה. אנחנו יודעים, אנחנו מזהים את המצב הנתון, ויודעים את לאן זה צריך להגיע, ומחברים בין המצוי לרצוי, אבל לא מתוך התכחשות למה שהיה. אני רוצה לספר הרבה סיפורים על מה שהיה בגוש קטיף, אבל אולי זה כרגע לא הזמן, אולי גם לא המקום. יש הרבה סיפורים כדי שנדע מה היה. זה דבר הכרחי. אני אגיד יותר מזה. איך אנחנו מתייחסים? זה המעשה עצמו שקרה. איך אנחנו מגיבים אחרי מעשה? ישנם אלפי אנשים שאין להם בית. אין להם את המשנה היציבה ברמה הראשונה. א' ב'. איך אנחנו מגיבים? אם אנחנו אומרים, קדימה, יש לנו משימות וכו', או שאנחנו עוברים את התהליך באופן טבעי, אנושי, כן, אבלות, כן, כן, אבלות זה לא בושה להתאבל, זה אמוני מאוד להתאבל. גם אדם שיושב אבלות על קרוב משפחתו, יושב שבעה, הוא יודע ידיעה אמונית שלקרובו יותר טוב מהמקום שבו היה בארץ. סוף סוף הנפטר הזה נפטר מן העולם. לא שאנחנו אומרים, מנסים להזמין את המוות, אבל הנפטר עכשיו טוב, הוא נמצא בעולם שבו אין גבולות, אם זכר. זה שאנחנו יודעים את הידיעה הזאת, ואנחנו מאמינים בה בלב שלם, בצורה מוחלטת, זה לא סותר את זה שלאבל שיושב כרגע שבעה, יש חיסרון. מבחינתו, המוות הוא אבדון וסוף. בנוסף לידיעה האמונית המוחלטת שיש חיים אחרי החיים. אז הוא יושב שבעה והוא בוכה, שלושה ראשונים לבכי. הוא עובר את תהליך השיקום נכון. הוא נפגש עם המוות בשני הממדים, גם בממד הטבעי וגם בממד האמוני. אנשי גוש קטיף, ולא אנשי גוש קטיף, כולנו, אם אנחנו לא עוברים את תהליך האבלות כפי שצריך לעבור אותו, אז הקושייה היא עלינו, כי כנראה אנחנו לא מספיק אבלים. כנראה לנו לא מספיק כואב, כי לנו יש לאיפה לחזור הבית, יש לנו איפה לשים את הראש, אנחנו לא חושים אבן באמצע המדבר. אז הקושייה עלינו. זה לא אמוני להיות אבל, צריך להבין את זה. זאת האמונה. לא להתעקע, לא להתעקע בייאוש ובחורבן, ולא לברוח, כן, הייתי אומר ככה, לא להתעקע בחומר, ולא לברוח אל הרוח. לחבר את שניהם. השבוע, השבת, היינו באשקלון, כמו שסיפרנו. ברוך השם, אנשים חזקים. רקדנו בשבת. אומר לי יהודי, ותיק בנבט קדים. אומר לי, זה פעם ראשונה שאנחנו רוקדים בשבת. סוף סוף, ברוך השם. עכשיו זה, אתם מרגישים שאתם מסוגלים, וגם ריקוד, מתוך שיקול דעת, מתוך מתינות, מתוך חשבון, מתוך אמונה, מתוך קומה, מתוך צמיחה. סתם סיפורים שנבין איפה אנשים נמצאים. קודם כל אין להם בית, סתם זה נתון טכני. בית אומר לי יהודי, אתה נשמע, אני מאוד שמח, מה אתה שמח? אבל סוף סוף אני יכול להרגיש שאני עם הקדוש ברוך הוא באמת. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא עקור 2,000 שנה מביתו, אין לו בית. סוף סוף אני באמת איתו. אני עקור, אין לי בית. איזה גודל. אני סוף סוף באמת מרגיש מה זה גלות שכינה. מה זה שלקדוש ברוך הוא אין בית? איזה גודל אמוני. הגודל האמוני הזה הוא לא סותר את הכאב. אין שום סתירה בין הכאב הטבעי לגודל האמוני. ושניהם צריכים להופיע ביחד. רוצה לקרוא לכם מכתב אחד בזה נסיים. אני ממש מתנצל, שני זמן לשאלות. מכתב אחד שמתפרסם השבוע בעלון של מכון מי. מתפרסם השבת הקרובה בסוף השם. שבדעת השם יהיו תגובות למכתב הזה. אבל אני חושב שהמכתב הזה הוא מסכם במשפט אחד את הכל. אומנם לא צריך להפריז בפרופורציות שלו, אבל אני חושב שהמשפט, המכתב הזה הוא חשוב ביותר. אנחנו הנוער של קיץ תשס"ה, שבמקום לטייז על הפרפרזה, אנחנו הילדים של 73. שבמקום לטייל בנחלי הגולן, חצינו בנגב המערבי שדות קוצים באישון לילה. שבמקום לעבוד בחופש הגדול, עמדנו בצמתים שעות וימים. אנחנו הנוער ששתל ובנה ורק הוסיף טוב. אנחנו הנוער שראה איך כל זה נרמס ברגל גסה. אנחנו הנוער שרצה להתגייס לסיירות, ובזאת השם ירצה. אנחנו הנוער שראינו חיילי צהל לבושי שחורים גוררים את אמותינו ומכים ילדים וילדות, וזה לא מוגזם מה שכתוב פה. אנחנו הנוער שישב מאחורי סורגים ולא על פשיעה וסמים. אנחנו הנוער שבלבלו אותו הרבנים, נכתב אחד הרבנים, ובכל זאת הלכנו בין הטיפות. אנחנו הנוער שקרא את בגדיו וברך דיין האמת, הרבה לפני, כנראה זה טעות, הרבה לפני שטבע שהעולם יעשה זאת, כנראה זה. אנחנו הנוער שבמקום לצחוק עם החבר'ה בכינו יחד בכי תמרורים, ירקו עלינו, ריסקו אותנו, אנחנו שבורים. אנחנו רוצים לבכות, אנחנו רוצים לכאוב. אנחנו רוצים לכעוס, האמת, לפעמים אנחנו רוצים לשנוא. אנחנו צדיקים טהורים, אבל הרשו לנו לקבול על הרשעה. אנחנו הנוער של קיץ תשס"ה, אנחנו מסרנו את הנפש. ואחרי שגורשנו מיד ללא שהות, התחלתם לטפטף בכל במה אפשרית שלא עזבנו את המדינה, ושנזכור ולא נתבלבל, זאת מדינת ישראל שלנו. עסקתם בדיונים על היום שאחרי, בזמן שהגיבורים שבינינו פרקו חממות ואספו הריסות ושילמו מחיר יקר יקר, שגן העדן שהכירו נצרב בזיכרונם כגל חורבות. שנכתב לרבותינו. אלה, לכולנו. רבותינו. במקום לעזור לנו בריפוי הפצעים שעדיין שוטטים דם, אתם עסוקים בלעשות נפשות כדי שחס ושלום ורחמנא ליצלן לא נפסיק לומר עלי למדינה או לא עלינו נצא מהקו. מבחינתכם העיקר שלא נלך לגבעות או לכיכר או לישיבה שחורה. אך לא אכפת לכם מנפשנו הפצועה. קצת מוגזם, אבל תשמעו את הזעקה. אך מחילה אתם טועים, ההפסד גדול על הרווח. אולי באמת תצליחו, נמשיך לומר תפילה לשלום המדינה. ועוד פעם, סוגיה זאת חברו יסודי, ונמשיך לומר, ובתוקף עוד נמשיך לומר. אך נדע, כי אכפת לכם רק מהכיפה הסרוגה של ירושלים, ולא מבין האדם שתחתיה. נמשיך להחזיק בדגל, אך לנו יהיה סדק בלב. רבותינו, תחבקו אותנו בלי חשבונות, ותעזרו לנו לפקוט ולנגב את הלפת הדמעות. התגובה למכתב הזה צריכה להיות, כולנו הנוער של קיץ תשס"ה. כולנו. כולנו שייכים הנוער הזה ירוץ לסיירות, ירוץ בטבלאות. הנוער הזה יגיד תפילה שלום המדינה ויגיד עוד יותר. הנוער הזה ייקח אחריות לאומית עוד יותר. אבל התהליך, המפגש עם מה שקרה בגוש קטיף, צריך עוד פעם להיות שייך לשני המגמות. המגמה הטבעית, ולכן צריך לתת לנפש להכיר את התופעות, את מה שקרה, את החוויות. וזה השכל, זה לא רק נפש, זה לא רגשות, זה שכל, השכל נועד כדי, אומר הרב, כדי שיכוון את הרגשות הטבעיים ולא יבטל אותם. ומצד שני, אנחנו סומכים מזה, אנחנו יונקים מזה, זה שורש הדברים, אנחנו שכיחים, אנחנו לא רק פוחים. נגמר לנו הזמן, אבל לא משפט אחד, למה הרב קוק נקרא, הוא היה גדול, חבל שאני לא יכול להמשיך את הדברים האלה נמשיך פעם אחרת. משפט אחד, כל תורה טובה, מי שלמד ויזכה ללמוד בעזרת השם רואה, שמצד אחד הרב תמיד דיבר על הסגולה הפנימית. תמיד דיבר על הסגולה הפנימית. למשל, אחת הפסקאות, הנטייה הלאומית של כנסת ישראל, שורשה בנטייה הרוחנית, יבוש חיצון של הנטייה הרוחנית. זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. מצד שני, כשהרב ראה תופעות חמורות, אז הוא כותב על הלאומיות, או על דברים אחרים, דברים קשים מאוד. הלאומיות המזויפת, ככה הוא כותב, המחפה את חרסיה בסוגים של היסטוריה ושל שפה. רגע, זה אותו דבר? כן. הגודל, גודל התקופה, הוא מציב לפנינו אתגר גדול. הוא מציב לפנינו מצד אחד להכיר את המציאות, מצד שני להבין שביסוד המציאות יש עומק אמוני, עומק אלוקי אדיר, והתפקיד שלנו זה להוביל את מדינת ישראל, בעזרת השם, למקום שהיא ראויה לו. יש הרבה עוד מה ללמוד ולהעין בסוגיה הזאת, אבל רק הערה אחת, להיפגש עם המעשה שנעשה, בשני הממדים, גם הממד האמוני וגם הממד הטבעי, והממד הטבעי מתוך הממד האמוני, ובזכות זה, בעזרת השם, נזכה לחבר ביניהם ולהגיע לגאולה שלנו.